עירובין דף י' ד', מתחילים בעזרת השם, דף י' ג' עמוד ב', 5 שורות מלמטה, תחילת המשנה. מה ההבדל בין פרצה לפתח? אדם לא יהיה מוכן לסבול חלילה שבחצר שלו תהיה פרצה. אבל בכל חצר בדרך כלל יש פתח. מה מגדיר את המקום כפתח? שהוא בנוי בצורה מסודרת, חזקה, בבניין גמור. זה נחשב פתח. כשבאים להפוך כניסה למבוי, מפרצה לרשות הרבים, לפתח, שזה נחשב כניסה למבוי, כדי להתיר, לטלטל בתוך המבוי, אנחנו מעוניינים לשים קורה מעל הכניסה, כדי להפוך את הכניסה הזאת מפרצה לפתח. זה רציני לשים סך הכל איזושהי קורה של עץ? ככה בונים פתח? הקורה הזאת היא בסך הכל מראה שאנחנו הופכים את המקום לפתח. אבל כדי להראות שזה באמת פתח, ולא סתם פרצה שהניחו איזה קורה מלמעלה, אז יש גדרים איך הקורה הזאת צריכה להיות. הקורה שאמרו היא צריכה רוחב, רחבה כדי לקבל אריח, כמו בלוק, סוג של לבינה. איזה סוג לבינה זה האריח הזה? אריח הוא חצי לבינה של שלושה טפחים על שלושה טפחים. לבינה, המשנה קוראת לסוג של בלוק, סוג של אבן של שלושה טפחים על שלושה טפחים. והריח זה חצי ממנו, שלושה טפחים על טפח וחצי. דיה לקורה שתהיה רחבה טפח אחד כדי לקבל את הריח לרוחבו, שהרוחב שלו זה טפח וחצי. הגמרא תבאר למה מספיק טפח אם הריח הוא טפח וחצי. אבל חוץ מזה שהיא צריכה להיות הקורה רחבה כדי לקבל הריח, היא צריכה גם להיות חזקה, בריאה כדי לקבל הריח. מסביר רשי, כשאנחנו שמים את הקורה, אנחנו בעצם הופכים את המקום לפתח. אבל איזה אדם בפתח מסתפק לשים קורה מלמעלה? בדרך כלל בונים בניין של לבנים, של הריח. לכן הקורה צריכה להיות חזקה כדי להראות שזה פתח חזק ויציב, שאפשר אפילו לבנות עליו לבנים. ואז זה באמת הופך את המקום הזה למקום עם הגדרות ברורות, לפתח מובנה. זה באמת יתיר לטלטל בתוך המבוי. רבי יהודה אומר, לא צריך שהקורה תהיה חזקה. מספיק שהיא רחבה טפח, אף על פי שאין בריאה, והיא לא מספיק חזקה כדי לקבל הריח. לכן, גם אם היא הייתה של קש ושל קנים, למרות זאת היא קשרה, רואים אותה כאילו היא של מתכת. עוד הלכה, יש בין הראשונים ויכוח, האם זה רק לפי רבי יהודה, או שבזה חכמים גם מודים. קורה שהיא עקומה, ולכן הריח לא יכול לעמוד עליה, מחליק. בכל זאת, רואים אותה כאילו היא פשוטה וישרה. כאילו החלק העליון יורד ללמטה. אם היא הייתה עגולה, כמו מין מקל עגול, ולכן גם עליה הריח לא יכול לעמוד, בכל זאת ראינו אותה כאילו היא מרובעת. וכדי לדעת שברוחב יש טפח, ברוחב של העיגול הזה, איך מודדים את זה? כל שיש בהיקפו, חוץ שמסובב את כל הקנה, שלושה טפחים, יש בו רוחב טפח. זה כלל. שאם אני רוצה לדעת כמה הרוחב של העיגול, אני מקיף את העיגול, הרוחב הוא שליש מההיקף. אמרנו שהרוחב של הקורה זה כדי שיהיה אפשר לשים עליו הריח. הריח זה טפח וחצי, בכל זאת מספיק שהקורה תהיה רחבה טפח. שואלת הגמרא, למה מספיק טפח? טפח הוא מחצה בהי, צריך עוד חצי. עונה הגמרא, כיוון שהקורה רחבה, רחב, לקבל טפח, אידך חצי טפח, אז בעצם כמה זה טפח? 4 אצבעות. כמה זה חצי טפח? 2 אצבעות. ואתה שם את הריח בדיוק באמצע הקורה, אז יש לך אצבע מצד אחד ואצבע מצד שני, שהוא לא מתחת הקורה. בסדר. אידך חצי טפח מלבן לי בטינה, מרחים אותו בשיפוע בתית. משהו מההגיסה, אצבע מצד אחד של הקורה, ומשהו מההגיסה. עוד שיעור של אצבע מצד השני של הקורה, וקיימה, והאריח יכול ככה לעמוד על גבי הקורה. אמר רבא ברב הונא, קורה שאמרו, צריכה שתהיה בריאה כדי לקבל אריח. צריכה להיות חזקה, ככה אומרים חכמים. מעמידי קורה, אם הגובה של המבוי גבוה מעל 20 אמה, לדוגמה, ולכן הוא לא יכול להעמיד את הקורה על הדפנות של הקורה, אלא הוא צריך להעמיד אותה קצת יותר נמוך. על מה הקורה תעמוד? על יתידות. היתידות האלה שעליה הקורה עומדת נקראים מעמידי הקורה. אינן צריכים שיהיו בריאים כדי לקבל גם את הקורה וגם הריח. אלא אם הקורה מספיק חזקה לקבל הריח והיתידות מסוגלים להחזיק את הקורה, זה מספיק. ככה סובר רבא ברב הונא. ורב חסדא אמר, אחד זה ואחד זה. גם היתידות שעליהם עומדים, עליהם עומד הקורה, צריכים היתידות שיהיו בריאים כדי לקבל גם את הקורה וגם את האריח. זאת אומרת, זה צריך להיות שיהיה אפשר באמת לשים על הקורה אריח. אמר רב ששת, הניח קורה על גבי מבוי. זה בסדר, שיהיה לך שבת שלום, תיקנת את המבוי. לא, הוא צריך להחמיר, לא מסתפק ביתר של המשנה. מה עשה? הלך ופרס עליה מחצלת, כדי שיהיה פה גם כן מחיצה. אבל כשהוא שם את המחצלת, הוא החמיר, אבל איך כתוב? לא עם הארץ חסיד, אל תחמיר אם אתה לא יודע את עיקר ההלכה. הלך שם מחצלת בתור מחיצה גמורה, חוץ מזה שמפריע לאנשים להיכנס ולצאת מהמבוי, הוא רק הרס עכשיו את כל הקורה. הגביע את המחצלת מן הקרקע 3 טפחים. עכשיו יש לנו מלמטה, מהרצפה של הכניסה למבוי עד למחצלת, 3 טפחים. קורה אין כאן, ומחיצה גם אין כאן. למה? קורה אין כאן דעמיקסיה. היא מכוסה במחצלת, היא לא ניכרת. ומחיצה אין כאן, כי הכלל הוא, כשאתה מעמיד מחיצה, שהיא תהיה חוצצת, שלא יהיה אפשר להיכנס ולצאת. אבל כאן, מכיוון שהיא גבוהה 3 טפחים, אביה למחיצה שהגדיים בוקעים בה, יכולים לעבור מתחת. יש כלל שאם גדיים יכולים לעבור מתחת למחיצה, אין לה שם של מחיצה. תנו רבנן, חכמים למדו ברייתא עם כמה הלכות מעניינות. קורה שהזמינו אצל נגר, אבל המידות לא היו מדויקות. מגיעים, רוצים להעמיד את זה על גבי המבוי, והנה רואים שזה קצר מדי. לך תתקשר עכשיו לנגר שיביא לך קורה יותר ארוכה, הוא כבר סגר את החנות. הוא לא עובד כבר, זהו. מה תעשה עם הקורה הזאת עכשיו? אז צריך למדוד. תעמיד את זה בצד אחד של המבוי. היוצא מכותל זה, אבל אתה רואה, זה לא מגיע לצד השני. אינה נוגעת בכותל זה. אז אם זה פחות מ3 טפחים, או לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, שלפי דעתו לבוד אומרים עד 4 טפחים, אז אם זה פחות מ4 טפחים, אומרים לבוד. אבל אם יותר, אז לא, אז זה פסול. וכן, 2 קורות הזמינו שתי קורות, אחת יוצאת מכותל זה, ואחת יוצאת מכותל זה שכנגד, והם נפגשים באמצע, אבל הם לא נפגשים, כי יש רווח ביניהם. אז אותו דבר, אם הרווח הוא פחות משלושה תפחים, אין צריך להביא קורה אחרת, יש כאן לבות, זה נחשב סגור, הלכה למשה מסיני ככה קיבלנו. אבל יש, אם יש מרחק של שלושה תפחים, צריך להביא קורה אחרת לפי דעת חכמים, כמו שאנחנו מכירים, שזה לבות בשלושה תפחים. אבל יש דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, שהוא אומר, שלבוד אומרים פחות מארבעה תפחים. לכן, אם יש פחות מארבעה תפחים רווח, אין צריך להביא קורה אחרת. אבל אם יש ארבעה תפחים לפחות, צריך להביא קורה אחרת. עוד הלכה לגבי קורה. וכן, שתי קורות המתאימות מלשון תאומים, אחד ליד השנייה. לא בזו יש רוחב של תפח כדי לקבל אריח, ולא בשנייה, לא בזו, יש רוחב של תפח כדי לקבל אריח. אבל שניהם יחד זה רוחב של תפח. נאמר כל אחד חצי תפח, אז יחד הם תפח שלם. אז אם מקבלות אריח לרוחבו תפח, כי הרוחב שלהם הוא תפח, הן צריך להביא קורה אחרת. ואם לאו, אם גם ביחד הם לא תפח, אז צריך כן להביא קורה אחרת, להכשיר את המבוי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, גם אם ביחד הם לא יהיו רוחב של תפח, ואם תעניח עליהם אריח לרוחב, הוא לא יעמוד. אבל האורך הוא כן יעמוד. אם מקבלות אריח לאורכו שלושה, דיינו, יכול להיות שזה לא רוחב של תפח. אולי זה רוחב של רבע תפח כל אחד. תעמיד קורה אחת ממש בכניסה, ואת הקורה השנייה תרחיק קצת, שלושה תפחים, אולי קצת פחות, לכיוון תוך המבוי, ואז יוצא שיש לך פה שני קורות, ואתה משקיב את האריח לאורכו, שהוא ארוך הרי שלושה תפחים ורחב תפח וחצי, אתה משקיב אותו לאורכו, על קצה אחד על גבי קורה אחת, וקצה השני על גבי הקורה השנייה, ויש בהם כוח להחזיק את את האריח הזה, אז זה בסדר לפי דעתו. לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל. אז אין צריך להביא קורה אחרת. ואם לאו, אם הן לא מספיק חזקות בשביל להחזיק את האריח, אלא הן נשברות, אם ישימו עליו את האריח, צריך להביא קורה אחרת. עוד הלכה. אם היו הקורות שכל אחד מהם הוא פחות מרוחב טפח, אחת למעלה בכניסה למבוי ואחת יותר למטה, האם מצרפים את שניהם יחד? אנחנו מכירים הרבה את רבי יהודה. יש רבי יהודה, רבי מאיר אומר ככה, רבי יהודה אומר ככה, רבי יהודה המפורסם. היה לו בן גדול מאוד, קראו לו רבי יוסי. אומר רבי יוסי ברבי יהודה, הוא אומר, רואים את העליונה כאילו היא למטה. תכף נראה שהוא למד את הכאילו הזה מאביו רבי יהודה. ואת התחתונה כאילו היא למעלה. ואז הם עומדות סמוך. אז זה יהיה קשר. אבל פה הוא לא מסכים עם רבי יהודה, כי ראינו רבי יהודה אומר במשנה הראשונה של המסכת, שהקורה יכולה להיות גם למעלה מ-20 אמה, אבל הוא לא מסכים עם זה עם אביו, ובלבד שלא תהיה העליונה למעלה מ-20 אמה מהקרקע, והתחתונה לא תהיה למטה מ-10 תפחים מן הקרקע. אומר, שים לב, זה דבר מעניין, רבי יוסי. מצד אחד, רבי יוסי ברבי יהודה סבר לה כאבוע בחדה, מצד שני, פליג עלי בחדה. סבר לה כאבוע בחדה, דאית לי רואים את העליונה כאילו למטה, ואת התחתונה כאילו היא למעלה, כמו שאביו סובר, שכשיש קורה מקש, מקנים שלא יכולים להחזיק אריח, רואים כאילו הם עשויים ממתכת, וזה כשר? אז בזה סובר רבי יוסי כמו אביו רבי יהודה. הוא פליג עלי בחד, הדבר אחד הוא חולק על אביו רבי יהודה בר אילאי. דילו רבי יהודה סבר שקורה קשרה גם למעלה מ-20 אמה, ואם כן, גם אם קורה אחת נמצאת מעל 20 אמה וקורה אחרת נמצאת מתחת ל-20 אמה, אפשר לחבר, להגיד שמצטרפים יחד, רואים כאילו הם יחד. אבל רבי יוסי ברבי יהודה, בזה הוא סובר כמו חכמים, שרק אם הקורה העליונה נמצאת בתוך 20, אין זה יקשר, אבל אם זה למעלה מ-20, לא, זה לא יהיה קשר. למדנו במשנה את דעתו של רבי יהודה. הוא אומר, רחבה אף על פי שאינה בריאה. זה צריך להיות רחב טפח, זה לא צריך להיות חזק לקבל אריח. וכמו שלמדנו במשנה, רב יהודה שזכה שרב ביקש ממנו שילמד את בנו יקירו, חיה. אז רב יהודה באמת לימד את חיה, תורה, הוא לימד אותו את המשנה מסכת העירובין. מתני לי רב יהודה לחיה ברב כמי דרב. רב הקשיב איך שרב יהודה מלמד את הבן שלו, חיה. הוא לימד אותו, כמו שאנחנו למדנו את המשנה, דעתו של רבי יהודה, שסובר, רחבה אף על פי שאינה בריאה, שאם היא רחבה טפח הקורה, אפילו אם היא לא חזקה לקבל אריח, היא קשרה. אמר לי, אז רב העיר לרבי יהודה, אתנייה, תלמד אותו את דברי המשנה, רחבה ובריאה, שרבי יהודה לא חולק על חכמים, ככה מסבירים חלק מהראשונים. שואלת הגמרא, ואמר רבי אלי, אמר בשם רב, רחבה ארבעה, אף על פי שאינה בריאה היא תהיה קשרה. שאם הקורה היא ארבעה טפחים רוחב, גם אם היא חלשה היא קשרה. עונה הגמרא, רחבה ארבעה שני. למה? כיוון שיש פה היכר, זה רחב ארבעה טפחים. אבל אם זה לא ארבעה טפחים, אז לפחות שזה יהיה חזק לקבל אריח. רבי יהודה אומר שאם הקורה הייתה של קש, של קנים, רואים אותה כאילו היא של מתכת. מהי כמה שמלן? דאמרינן רואים? היינו אח. זה אותו דבר כמו שאמר רבי יהודה, שאפילו אם הקורה לא חזקה, רואים אותה כאילו היא חזקה. עונה הגמרא, מהו דתימה? במינה אמרינן. שאם יש לך קורה של עץ חלש, דקה מדי, אז אתה אומר, רואים כאילו היא יותר רבה. במינה, חתיכת עץ דקה, כאילו היא חתיכת עץ רחבה, ואז היא יותר חזקה. אבל שלא במינה, קש, קנים, בשביל שזה יחזיק אריח, לא בטוח שבכלל יספיק מחסן שלם של קש. אז אם כן, אולי נאמר שאני לא אומר על קש, כאילו, רואים כאילו, הוא עשוי ממתכת, כי זה כבר, זה לא מתכת, זה קש. אולי שלא במינה לא אמרינן רואים, כמה שמלן שכן אומרים גם בשביל להכשיר קש, אני יכול להגיד כי אם זה היה מתכת, זה היה בסדר, זה היה חזק, אז גם עכשיו שזה מקש, זה גם בסדר. למדנו במשנה שאם הקורה עקומה, רואים אותה כאילו היא פשוטה למטה. שואלת הגמרא, פשיטה שאומרים רואים כאילו היא ללמטה. עונה הגמרא, כמה שמלן כדי רבי זרע. דהיינו, שגם אם זה עקום במקום שאסור להעמיד שם קורה, בכל זאת זה קשר, מה פירוש? דאמר רבי זרע, אם הקורה היא בתוך המבוי, והקמומיתה מחוץ למבוי, זאת אומרת, דובר פה על קורה מעניינת, שהיא עשויה, שתי הקצוות, היא מתחילה מאותה נקודה, מגיעה לאמצע, לקראת האמצע היא מתעגלת החוצה, ואז היא נסגרת. יוצא שהיא לא ישרה לגמרי, עקומה כלפי חוץ. אומר רבי זרע, שאם זה פחות משלושה טפחים, מתחילת העקמומיות עד סוף העקמומיות, אומרים לבוד, וזה כאילו אין פה עקמומיות בכלל, וזה קשר. כמו שמיד נראה. וכן, היא בתוך 20 אמה, הקורה. אבל מה? יש איזו עקמומיות שעולה ללמעלה, עקמומיותה למעלה מ-20. או היא למטה מ-10, היא למעלה מ-10, והעקמומיתה נכנסת למטה מ-10 טפחים. בכל המקרים האלה רואים, כל שאילו ינטל עקמומיתה, כך מסור תחתוך את החלק שהוא מתעקם למעלה, למטה, החוצה. ואין בין זה לזה, בין שני החלקים של הקורה, אין אוויר של שלושה טפחים, אז אומרים לבוד, אין צריך להביא קורה אחרת. ואם לא, אם יש כן רווח של שלושה טפחים, צריך להביא קורה אחרת. זה החידוש, שואלת הגמרא, מה החידוש? לבוד, הנה מפשיטה. עונה הגמרא, היא בתוך מבוי. והקמומיתה חוץ למבוי. זאת אומרת, הקמומיות יוצאת מחוץ למבוי. מחוץ לחלל של הפתח, לכיוון רשות הרבים. הצטריך עלי. זה חידוש. שבכל זאת זה קשר אם זה פחות משלושה טפחים. אם לא שהיינו אומרים שזה קשר, מהו דתימה, היינו חוששים לאסור, ליחוש, דיל מעטלים, שוחי בטרה. אולי בן אדם שנמצא בתוך המבוי, מרגע, הקורה הזאת היא מתירת המבוי, נכון? יופי. עכשיו, אני רוצה לקחת כדור שנפל מחוץ למבוי. להכניס אותו לתוך המבוי. חוץ למבוי, זה רשות הרבי. רגע, איפה הכדור נמצא? הוא נמצא פה ממש סמוך למבוי. ממש בקצה. רק מה? הוא נמצא בחוץ, ברשות הרבי. הסתכל למעלה, שאי סביב, שאי מרום עינייך, הסתכל למעלה, רואה, הנה, זה נמצא הכדור מתחת לקורה. ואדם יחשוב שיהיה מותר להחזיר את זה חזרה לתוך המבוי. למה? כי הרי זה נמצא בתחת לקורה, כנראה שזה נמצא בתוך המבוי. אולי יבואו להימשך אחריו. בלי להיכנס לנושא האם מותר לטלטל כדור בשבת או לא. חופר רק בשביל הדוגמה. אז הייתי חושב שמה יבוא להימשך אחריו, לקחת את הכדור. כמה שמלן שלא חוששים, אנשים יודעים לחשב את המבוי מהקירות של המבוי. והם לא יבואו להתיר לטלטל מתחת לקורה כשהוא יוצא מחוץ למבוי. עמדנו במשנה, אם הקורה היא עגולה, ברוחב שלה, רואים אותה כאילו היא מרובעת. התו למה לי? מה צריך להגיד עוד פעם שרואים כאילו זה בסדר? אם יש לך רוחב טפח, זה בסדר. עונה הגמרא, נכון. פה באמת אין חידוש בעצם זה שרואים כאילו היא מרובעת. רק החידוש הוא סייפה יצטריך עלי. ללמד אותנו כל שיש בהיקפו, תיקח חוט, תקיף את העיגול, אתה תגיע לשלושה טפחים, צריך חוט של שלושה טפחים בשביל להקיף את העיגול. יש בו רוחב באמצע של טפח. מנה אני מילי? מאיפה אנחנו לוקחים את השיעור הזה? אמר רבי יוחנן, אמר קרא, בים של שלמה, שלמה המלך בבית המקדש הראשון, בנה בריכה ממתכת, מנחושת, והפסוק אומר, ויעס את הים, שלמה המלך עשה את הים, זה מין סוג של, כמו שאמרנו, קערה מנחושת, קערה ענקית, בריכה ענקית. מוצק, זה הכל היה מיציקה אחת של נחושת. 10 באמה משפתו עד שפתו, זאת אומרת, אם היית מודד מקצה לקצה את הרוחב של הבריכה, זה היה 10 אמה. עגול סביב. ו5 באמה קומתו. עכשיו, כמה היה הרוחב אמרנו? 10 אמות. וכמה זה ההיקף? אומר הפסוק. וקו 30 באמה יסוב אותו סביב. רואים שאם אתה מקיף 30 אמה, אז הרוחב הוא שליש. זה 10 אמות. שואלת הגמרא, רגע. ההיקף, מן הסתם אתה מקיף מבחוץ. את הרוחב אתה מודד מבפנים. אז אם כן יש את ההפרש של השפה של הבריכה הזאת, והיא כאובי שפתו, אז אולי בשביל זה זה יוצא 30 אמה, אבל אולי אם אתה מקיף עיגול, אם נאמר אתה היית גם מחשב את הרוחב וגם את ההיקף מבפנים, אולי יוצא לך שההיקף זה פחות מפי 3. אמר רב פאפה, אתה יודע כמה היה האובי של שפתו של ים של שלמה? הפסוק אומר, שפתו שפת פרח שושן כתיב בי. כמו הפרח של השושן, שהעלים של הפרח הם מאוד דקים. אז אין לזה אובי. דכתיב ואוביו טפח, למטה, בשוליים של הדפנות, אבל שפתו, האובי למעלה, היה מאוד דק, כמעשה כוס פרח שושן. עוד נתון אומר הפסוק, 2000 בת יחיל. המידת נפח זה 2000 בת, והגמרא בהמשך תתייחס לזה. בכל אופן, רואים מהפסוק הזה, שאם יש היקף של 30 אמה, אז הרוחב הוא 10 אמות, שליש. שואלת הגמרא, עדיין, גם אם האובי זה סך הכל כמו פרח, כמו העלה של הפרח, והעיקה משהו של האובי, זה לא מדויק. עונה הגמרא, כי ככה שיב, הפסוק, באמת הגמרא עכשיו מבארת שהשיעור של ההיקף זה לא מבחוץ, אלא מבפנים. מגווי ככה שיב, ולא מהשפה בחוץ. ואז אם כן, יוצא שההיקף הוא בדיוק פי שלוש מהרוחב. ככה מבאר רש"י, כמובן תוספות מביא שלפי איך שמודדים יש איזה שינויים קלים, אבל בכל אופן זה ביורו של רש"י. תניא רבי חייא, למד ברייתא. ים שעשה שלמה היה כל כך גדול שהיה מחזיק שיעור של 150 מקווה טהרה. שואלת הגמרא, כמה זה גודל של מקווה? מקווה מכדי, מקווה כמה אהבי? 40 סאה של מים, למידת נפח. כדי תניא, פסוק אומר, ורחץ במים את כל בשרו. מזה שהפסוק אומר, ורחץ במים. במים, אומר רש"י, משמע שהם מכונסים יחד. במי מקווה, לא במי מעיין. מי מעיין, התורה כותבת בדרך כלל מים חיים. במים זה מי מקווה, מים מכונסים יחד, לא מים זורמים. את כל בשרו, זה שיעור של הכמות של המים שצריכה להיות במקווה. מים שכל גופו של אדם עולה בהם, וכמה הן? אז במידות של אורך, כמו מטר, סנטימטר, זה יוצא אמה אורך על אמה רוחב ברום גובה של שלוש אמות. דהיינו שלוש אמות מרובעות, במילים אחרות. ושיערו חכמים, כמה זה במידות נפח מי מקווה? כמו ליטר בזמננו. זה יוצא 40 סאה מידות נפח. עכשיו, ים של שלמה, אומר רבי חייא ברייתא, שהיה שם 150 מקוואות טהרה. זה היה 10 אמות על 10 אמות בגובה 5 אמות. אז כמה זה 5 כפול 10? 500. כמה ולו? 500 גרמידי, הכוונה אמות. עכשיו, לתלת 100, 100. 100 מקוואות, שצריך שזה 300 אמות מרובעות. בסדר? זה היה 500, תוריד מ-500, 300, כמה נשאר לך? 200. עכשיו, אתה אומר שיש 150 מקוואות. כך אומר רבי חייא ברייתא, אז בוא ניקח עוד 50. כמה צריך בשביל זה? עוד 150 אמה. שהרי מקווה זה 3 אמות מרובעות, אז בשביל 50 מקוואות צריך 150 אמות מרובעות. אז ל-150 יש עוד 50 מקוואות. אבל בשביל שיהיה לך 150 מקווה טהרה בים של שלמה, לא צריך 500 אמה, ב-450 סגיה, מספיק שיש שם 450 אמה בגודל של הים. 450 אמות מרובעות. עונה הגמרא נכון, באמת היה שם 450 אמות מרובעות. הרי אמרנו שזה יוצא אבל 5 אמות גובה על 10 אמות רוחב, אז זה יוצא 500 אמות מרובעות. עונה הגמרא, אני מילי שהשיעור 500 אמות זה בריבוע, כשהאורך והרוחב של הצדדים זה אותו דבר כמו באמצע. זאת אומרת, במילים אחרות, בריבוע יוצא באמת שחמש אמות גובה על 10, 10, 10 על 10 אמות, זה יוצא באמת 500 אמות מרובעות. ים שעשה שלמה לא היה מרובע, אלא עגול היה. אז אם כן, היה 10 אמות רק באמצע, אבל לא בזוויות. שואלת הגמרא, בסדר. אז אתה אומר, בגלל שזה עיגול, זה יוצא פחות. בכמה זה פחות? מכדי, כמה מרובע יתר על העיגול? רביע. למה רביע? כי היקף של מרובע זה פי 4. יש לך עמה על עמה בריבוע, אז ההיקף הוא 4 אמות. ובעיגול, אמרנו שההיקף הוא רק פי 3. אז זה יהיה 3 אמות. כמה הפרש? ברבע. אם כן, אז אנחנו מורידים רבע מהחשבון הקודם. היה לנו 500. אז בוא נוריד מה-400 100. רבע מה-400. ל-400, אז נאמר שיהיה רק 300, נוריד 100, נוריד 100. ואז יצא שיש לנו רק 300. כמה מקוואות נכנס ב-300 אמות? הרי כל מקווה זה 3 אמות מרובעות. 300 אמות, יוצא 100 מקוואות. אז זה ל-400. הורדת את זה ל-300, יש לך רק 100 מקוואות. ול-100 נוספות, תראה לנו 500 אמות מרובעות, אתה מוריד גם כן רבע. כמה זה רבע מ-100? 25. אתה מוריד 25, נשאר לך 75 אמות מרובעות. 75 לחלק ל-3, יוצא 25. זאת אומרת, יש פה ב-75 אמות 25 מקוואות, שכל אחד מהם זה 3 אמות מרובעות. אם כן, יש לנו 125 מקוואות. הנה, 125 אבילו. רבי חייא אמר שבים שעשה שלמה היה 150, אז איפה עוד 25 מקוואות? עונה הגמרא, תנא רמי בר יחזקאל. ים שעשה שלמה, לא כולו היה עיגול, אלא שלוש אמות התחתונות היו מרובעות. כן, זה הרי היה 10 אמות על 10 אמות, בגובה 3 אמות. כמה זה 10 כפול 10? יוצא 100. זאת אומרת, יש לנו 100 אמות מרובעות, אבל זה הרי 3 אמות, אז יוצא 300 אמות מרובעות. ושתי האמות העליונות, הן היו עגולות. ומיהם? במקום שיהיה 200, אנחנו מורידים רבע. כי הרי עיגול פחות ממרובע ברבע. אז כמה זה 200 פחות רבע? 50. אז אנחנו נורידים מ-250, נשאר לנו 150. 150 אמות, כמה מקוואות נכנס? כי הרי כל מקווה זה 3 אמות מרובעות, כך 150 תחלק ל-3, יש לך 50 מקוואות נוספות. אז אם כן, יש לנו 150 מקוואות בדיוק. בסדר? אבל רמי בר יחזקאל אומר פה חידוש. מי מוכיח שזה באמת נכון? אולי הים שעשה שלמה זה לא היה 3 אמות מרובעות למטה ושתי אמות עגולות למעלה. נהי דהי פחה לא מעצית אמרת. אתה לא יכול להגיד שהאמות התחתונות היו עגולות והאמות העליונות היו מרובעות. זה שפתו עגול כתיב. הפסוק מפורש כותב שהשפה של ים של שלמה היה עגול. אלא, מעיניין לך ששתי האמות העליונות היו עגולות. אולי רק אמה אחת הייתה עגולה. אימה אחדה. ואם כן, הים של שלמה היה יותר מ-150 מקוואות. עונה הגמרא לא סלקא דעתא. תראה איזה חשבון מדוקדק. לא יכול להיות שהיה שם יותר מ-150 מקוואות. דכתיב, כתוב לגבי הים של שלמה, עוד 3 מילים. 2,000 בת יחיל. זה מתייחס לכמה מידת נפח נכנס בתוך הים של שלמה, 2,000 בת. בת, כמה אביה? מה זה המידה הזאת בת? זה יוצא 3 סעין. 3 סעה, מניין לך? דכתיב, מאסר הבת מן הקור. שזה עשירית מקור. בת זה מאסר מן הקור. כמה זה קור? 30 סעה. וכמה זה עשירית מ-30? 3. אז כל בת זה 3 סעה. ואם יש פה 2,000 בת, אז זה 2,000 כפול 3 כפול 2,000. כמה זה 3 כפול 2,000? 6,000. 6,000 סעה. דאבה להו שיטה אלפי גריבי. מה שאומרת הגמרא, גריבי הכוונה סעה. זה יוצא באמת 6,000 סעה. עכשיו, כמה זה כל מקווה? 40 סעה. עכשיו, אם אני רוצה לחשב 150 מקוואות כפול 40 סעה, אז זה ככה, 150 כפול 4 יוצא 600. 600 כפול 10 יוצא 6,000. יוצא שב-6,000 סעה יש בדיוק 150 מקוואות, ובשביל זה אנחנו חייבים להגיד ש-3 אמות בגובה של ים של שלמה היו מרובעות, ועוד 2 אמות היו עגולות כמו החשבון שחשבן. שאלת הגמרא, ים של שלמה היה רק 2,000 בת? פסוק מפורש שכותב ככה, אבל יש לי קושייה על הפסוק הזה. והכתיב פסוק אחר על הים של שלמה, מחזיק בתים 3,000, לא 2,000 בת. עונה הגמרא, הוא לגודשה. זאת אומרת, כשאתה ממלא כלי, אתה ממלא את הים של שלמה, אם אתה ממלא אותו במים, אז אתה לא יכול לעשות גודש, הרימה מלמעלה, כי המים נשפחים לך החוצה משפת הכלי. אבל אם אתה שם דבר יבש כמו קמח, יכול לעשות הרימה על שפת הכלי, אז הכלי מכיל יותר. עם הגודש זה יוצא 3,000 בת. אמר רבי, אז כמה התוספת שהגודש מכיל יותר מאשר הפנים של הכלי? שליש. כי הפנים של הכלי מחזיק 2,000 בת. והגודש עוד 1,000. סך הכל 3,000. יוצא שהגודש זה שליש. היי גודשה, כלי טילטה הווי. יש לי ראיה נוספת שהגודש על הכלי זה שליש. אתנה נמי. שידה, תיבה ומגדל. אלה הם רעיתים, כלים שמכילים מאוד הרבה. וכן, כברת הקש, כברת הקנים, בו ספינה אלכסנדרית. זה כל מיני כלים גדולים. נפרט אחד אחד. שידה, זה לא מה שנקרא היום בעברית, ארון קטן כזה. לא, זה היה מרכבה שהיו רותמים אותה לסוסים. יושבים שם אנשים, נשים. זה נקרא שידה. נשים חשובות היו יושבות שם. תיבה, זה ארגז. מגדל, זה ארון עץ. כברת הקש, קופות גדולות מקש. וכמובן, כברת הקנים, זה עשוי מקנים. ובור ספינה אלכסנדרית. בספינה גדולה, של ספינה אלכסנדרית, היו רוצים לעשות מאגר של מים מתוקים כשמפליגים לים, שהמים שם מלוכים, שיהיה להם מים לשתות. היו עושים בור ענק, מעץ. אף על פי שיש להם שוליים, אז יש להם תורת כלי, אבל והן מחזיקות 40 שאה, שזה כלים ענקיים. 40 שאה זה בדבר לך, שהוא לא יכול לעשות גודש, כי הוא נשפח משפת הכלי. כמה זה יוצא 40 שאה בדבר יבש? שאין קוריים שני קור ביבש. כל קור זה 30 שאה. אז קוריים זה 60 שאה. זאת אומרת, בדבר יבש, הכמות שנכנסת בכלי שמכיל 40 שאה, הגודש הוא עוד 20 שאה. סך הכל שתי קור. זה אותו גודל של כלי. אם הוא כלי כזה גדול, הכלים האלה הם יהיו תיאורים. למה? כיוון שלגבי כלי, שכדי שהוא יקבל תומעה, הפסוק משווה את זה לסק. סק, אדם לוקח לשוק כשהסק ריק, בשוק הוא ממלא את הסק, ואז הוא לוקח אותו הביתה כשהוא מלא. סק מטלטל כשהוא מלא וכשהוא ריק. מכיוון שהתורה סמיכה את שאר הכלים שמקבלים תומה לסק, לומדים, שכדי שכלי יקבל תומה, הוא צריך להיות שטלטלו אותו גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריק. אבל אם הוא כלי כזה ענק, שעליו אנחנו מדברים פה 40 שאה בלח, קוריים ביבש, הוא גדול מדי והוא לא מקבל תומה. בכל אופן, מה אנחנו למדים? שכמה הפרש בין מה שהכלי מכיל לבין הגודש? שליש. כי הוא מכיל 40 שאה, והגודש זה עוד 20 שאה, סך הכל 60 שאה. אומרת המשנה, הרי כמו שאפשר לתקן את הכניסה למבוי בקורה, שזה דיברנו הרבה בתחילת הדברים שלנו, על ידי שמים קורה מעל הפתח, אפשר גם בצד הפתח, לתקן את המבוי על ידי לחי. אז הלחיין שאמרו, מה המידות שלהם? גובהן 10 טפחים, ורוחבן, ועוביין, כלשהו, זה דעת חכמים. רבי יוסי אומר, לא, רוחבן צריך שיהיה 3 טפחים. הגמרא מדייקת בזה שהמשנה אומרת לחיין, לשון רבים, שאמרו וכולי. למתנן סתם כרבי אליעזר דאמר במשנה, לאל, שבשביל להכשיר מבוי צריך שני לחיים בעינן. לכן כתוב לשון רבים. עונה הגמרא, לא. מהי לחיים? לחיים דאלמה. כל המבואות בעולם ששמו שם לחיים, אבל בכל מבוי לחי אחד. שואלת הגמרא, יחי, למה כשמדברים במשנה הקודמת על קורה לא אומרים קורות? קורה נמי, ניתני קורות, ומהי קורות? קורות דאלמה. אלא אומרת הגמרא אחי כמה, אותם לחיים שנחלקו בהן רבי אליעזר וחכמים, שרבי אליעזר אומר שצריך שניים, חכמים אומרים מספיק אחד, גובהן 10 טפחים ורוחבן ועוביין כלשהו. וכמה כלשהו? בכל זאת צריך איזשהו שיעור. תני רבי חייא, אפילו אם הוא עבה כחוט של מעיל, שנקרא סרבל, שהיו קושרים את הכובע, שמים בראש, קושרים כזה מין חוט, כדי שזה לא יעוף ברוח, ברוח, מה שמכסה את הראש. אז החוט הזה, זה העובי שצריך בלחי. תנה, עשה לחי במקום בכניסה למבוי, בתוך המבוי, לחצי מבוי. תנחס תוך המבוי, אין לחי. עוד, 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 בהמשך, באמצע המבוי יש לחי. אין לו לטלטל בשבת, אלא בחצי המבוי פנימה. אבל מהחצי והחוצה, ששם היד, אין לחי אסור. שואלת הגמרא פשיטה. נו, למה שיהיה מותר? אם הלחי גורם שיהיה מותר לטלטל במבוי, מותר לטלטל רק עד המקום של הלחי. אלא אומרת הגמרא, אימה, יש לו חצי מבוי. החידוש הוא שבתוך מהמבוי פנימה מותר, מהלחי פנימה מותר לו כן לטלטל. שואלת הגמרא, נמי פשיטה, למה שיהיה אסור? יש לו פה לחי. עונה הגמרא, יש פה חידוש. מהו דתימה? ליחוש דיל מעטי להשתמושי בכולי. אולי נחשוש שאנשים לא כל כך ידעו להבחין שזה שאנשים מטלטלים בחצי הפנימי, זה מכיוון שיש פה לחי רק בחצי הפנימי. יחשבו שהמבוי הזה מותר בטלטול ויבואו לטלטל גם בחצי החיצוני ששם אין לחי. ואולי הייתי אוסר לטלטל גם בחצי הפנימי כדי שלא יבואו לטלטל בחצי החיצוני, כמה שמלן שלא חוששים לזה. אמר רבה, עשה לחי למבוי. והגביעו ללחי מן הקרקע שלושה. זאת אומרת, הרצפה עד ללחי יש גובה של שלושה טפחים. או שהוא לא שם את הלחי ממש סמוך לקיר של הכניסה למבוי, אלא הרחיק אותו. הפליגו מן הכותל שלושה טפחים, זה לא לחי. לא עשה ולא כלום. זה לא בגלל ששלושה טפחים זה אין לבוד. כי אפילו לרבן שמעון בן גמליאל, דאמר, אמרינן לבוד אפילו עד ארבעה טפחים, הוא יודע פה שזה לחי פסול. כי הנמילי, מתי אומרים דין לבוד? במחיצה שנמצאת למעלה. אבל למטה לא, מה ההבדל? כיוון דהוויה, כשהיא גבוהה שלושה טפחים מלמטה, שזה ריק, כמובן, כן, שזה ריק שלושה טפחים למטה, זה לא מחיצה, כי זה מחיצה שהגדיים בוקעים בה. מחיצה אמור לחצוץ שלא יוכלו להיכנס. אבל אם גדיים יכולים לעבור ממתחת, זה לא נקרא מחיצה. ועל זה אפילו רבן שמעון גמליאל גם לא כאמר שאפשר להתיר לבוד כשזה נמצא מחיצה כשלמטה יש פרוץ. אז חכמים אמרו שהעובי זה כלשהו העובי של הלחי, אבל רבי יוסי אומר לו, העובי והרוחב כמובן, כן רבי יוסי אומר לו, הרוחב, רוחבן צריך שיש שלושה טפחים. אמר רבי יוסף, אמר בשם רבי יהודה, שאמר בשם שמואל, אין הלכה כרבי יוסי, לא באילמי ולא בלחיים. מה שלמדנו עכשיו לגבי לחיים, שלפי דעתו צריך רוחב שלושה טפחים, אין הלכה כמותו, אלא מספיק רוחב משהו. וגם באילמי אין הלכה כרבי יוסי. הוא סובר במסכת שבת, שאסור לעשות כמות גדולה של מי מלח, לקבוש בהם ירקות, הוא מחמיר שם והלכה היא לא כמותו. אמר לי רב הונה ברחיננה, לרב יוסף, בעיל מי אמרת לן, כבר אמרת לנו בעבר שלא פוסקים כמו רב יוסי לגבי מי מלח, לקבוש בהם ירקות, אבל לגבי לחיים לא אמרת לן, אף פעם לא אמרת לנו שאין הלכה כרב יוסי. אז ענה לו רב יוסף, מה פירוש, איך יכול להיות שלא אמרתי לכם? מה ישנה בעיל מי? למה הלכה לא כמותו, כמו רבי יוסי? דפליגי רבנן עלי, חכמים חולקים עליו ולכן הלכה כרבים? אותו סיבה גם לחיים נמי, אנחנו לא פוסקים כמו רבי יוסי, כי פליגי רבנן עלי. צריך לציין שרבי יוסף, הוא נהיה חולה באמצע ימיו, והוא שכח כל מה שהוא למד, והיו מזכירים לו כל פעם, התלמידים, את מה שהוא אמר. בכל אופן, אז למה באמת פה פסקתי כרבי יוסי ופה לא? אין פה שום סברה. אותה סברה ששם אמרתי שאין הלכה כרבי יוסי. גם פה אין, אמורה להיות אין הלכה כרבי יוסי. כי הרי רבים חולקים עליו בשניהם. אמר לי, אז רב הונא בר חינן אמר, יש סברה לחלק. שני לחיים, שאולי כן יפסוק כמו רבי יוסי, למרות שחכמים חולקים עליו, משום דקאי רבי כבתי. הרי רבי פסק כמו רבי יוסי, לגבי חצר קטנה שפרצה לחצר גדולה, שמצאנו שברייטה, שההפרש בין החצר הקטנה לגדולה זה בעמה, ואז יוצא שיש שלושה טפחים מכל צד, זה אומר שצריך באמת לחי של שלושה טפחים, לא ניכנס לזה. אז אולי בגלל זה, אנחנו אומרים שאולי נפסוק כן כמו רבי יוסי לגבי לחיי. אומרת הגמרא, רב רחומי מתני אחי. אמר רב יהודה ברידר רב שמואל בר שילת משמי דרב, אין הלכה כרבי יוסי, לא באילמה ולא בלחיים. ככה הוא בא ואמר. אמרו לי, שאלו את רב רחומי, אמרת? כן, נקבל, ככה באמת להלכה? נקבל את זה? חזר בו. אמר לו, לא. אמר רבה, בלשון שבוע, האלוקים אמרה, וגמיר על המיני. אני יודע שהוא כן אמר. אז למה חזר בו? מה הייתה מהדר בי? משום דרבי יוסי, נימוקו אמו. מביא תמיד ראייה לדברים שלו, לכן פוסקים כמו רבי יוסי. אמר לי רבה ברב חנה לאביי, הלכת המאי, מה נפסק להלכה? צריך כמו רבי יוסי שלושה טפחים רוחב או כלשהו כמו חכמים. אמר לי פוק חזה עם היה מדבר, תראה מנהג העולם, מה שהם נוהגים זה ההלכה. והעם נוהגים להתיר בלחי ברוחב משהו כמו חכמים. איקא דמתני לה, זה שהוא אומר לך תסתכל מה כולם עושים כדי להכריע את המחלוקת, אהה, לגבי המשנה במסכת ברכות. המשנה אומרת, השותה מים לצמאו. לא בגלל שהוא שותה מים כדי לשחרר את הגרון או משהו כזה, או בשביל לבלוע תרופה או משהו, אלא הוא שותה מים כי הוא צמא. אומר ברכה שהכל נהיה בדברו. ברכה ראשונה. רבי טרפון אומר, מברך לפניה בורא נפשות רבות וחסרונן. זאת אומרת, לפי דעתו של רבי טרפון זה ברכה ראשונה בורא נפשות, לפני ששותים מים. רסונן על כל מה שבראת. דיינו, שבראת גם את הנפשות וגם את מה שחסר להם, להשלים להם את מה שחסר להם. אמר לי רב חנה לאביי, הלכת המאי, איך מברכים ברכה ראשונה? אמר לי, פוק חזה עם הים הדבר. תראה מה נוהגים העולם. והעם נוהג לברך שהכל נהיה בדברו בהתחלה, וברכה אחרונה, בורא נפשות, וככה הלכה. ועד כאן דף י' דלת.